ספר שמות בפרק ט"ו. תודה רבה. פרק ט"ו בפסוק כף. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, שירו לשם כי גאו גא, סוס ורוכבו רמה בים. כך נאמר. זאת אומרת שגם מרים יש לה שירה משלה, שירת הנשים. מה זה בא לומר? הרי אם אומרים לך שכל ישראל שרו, אז מן הסתם, גם גברים, גם נשים. אם מציינים במיוחד את שירתה של מרים והנשים אחריה, אז זה אומר שיש משמעות לדבר הזה, שבגאולה יש התעוררות של האישה. וזה מצאנו בכמה מדרשים, שבזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. כלומר, יש זמנים בהיסטוריה, שבהם האישה משחקת תפקיד מכריע יותר מאשר בזמנים אחרים, וזה בזמני גאולה. וזאת למה? אז למדנו בספר בראשית, מי שזוכר, למדנו פה, אתה זוכר שלמדנו פה ספר בראשית? כן, למדנו, כן? למדנו שהזהות האנושית מתחלקת לשני סוגי זהות, הגבר והאישה, כשהזהות הגברית מתאימה לעולם הזה, והנשית לעולם הבא. ולכן בעולם הזה יש דומיננטיות גברית, ובעולם הבא יש דומיננטיות נשית. אבל כל פעם שיש השלמה של תהליך בהיסטוריה, או סוף תרבות במובן השלילי, או הצלחת תרבות במובן החיובי, אז הדמות הנשית עולה במרכז. משום שאז הזהות הנשית תואמת יותר את אופיו של העולם. לכן גם פה, ברגע שעוברים את הים ומגיעים לשירה, יש הכרח שמרים הנביאה תופיע. מובן? למה מציינים שהיא נביאה? היה אפשר להגיד, ותיקח מרים. כן? הנביאה, מה?
זאת פעם ראשונה בעצם שאישה מתנבאת.
זאת פעם ראשונה שאישה מתנבאת. כלומר, אתה אומר שחווה לא דיברה עם השם, שרה, רבקה, כל אלה לא נתנבאו, אתה אומר. זה מה שאתה אומר. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ויאמר לא כי צחקת, כן? ויאמר השם אל האישה. יש כמה... נבואות פרטיות? ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. זה נבואה פרטית? לא. לכן, זה שמציינים שהיא נביאה, זה כנראה לא בגלל שזאת הפעם הראשונה שהיא אישה מתנבאת. כן? מה? מה לא פעולה סתמית? זה שהיא לקחה את ה... זה כבר מעניין. זאת אומרת, אתה אומר ש... מה שעשתה מרים, היא עשתה ברוח הקודש. זאת אומרת, זה לא סתם שהיא באה לשיר, בגלל שבא לה לשיר, כי היא שמחה, אלא אתה אומר, יש פה איזושהי פעולה משמעותית מבחינת רוח הקודש. זה אני בכלל מקבל. אבל אז יש פה שאלה. גם לגבי שירת משה, צריך להיות כתוב, אז ישיר משה הנביא. כן? כלומר, אם אתה אומר שזה בא להגיד ששירתה היא על פי נבואה, ובלי זה אני הייתי חושב שזה שירה רגילה, אז אני יכול לחשוב את זה גם על שירת משה. היה צריך להגיד, אז ישיר משה הנביא ובני ישראל. ולא כתוב, אלא כנראה, אבל אני מסכים שבוודאי יש קשר בין העובדה, בין מה שהיא עושה כאן, שהיא לוקחת את התוף והיא שרה וכו'. זה ברור שיש איזה קשר לעובדה שהיא נביאה. ההסבר הוא פשוט מאוד. אישה צריכה להשאיר או לא? בוודאי שהיא צריכה להשאיר, מה, היא לא בן אדם? יש אדם שלא שר. בוודאי שהיא צריכה להשאיר. לא יודע שאישה צריכה לשיר. השיר, הקול של האישה הוא יותר יפה מהקול של הגבר. השאלה אם צריכה לשיר בציבור. זאת השאלה. וכאן, זאת פעולה פומבית, זה מעשה בפני כל ישראל. כן? כל אנשים אחרי. אז מה אומרים הדוסים? הם אומרים ככה, היא לקחה את הטוף. למה היא לקחה את הטוף? כדי לחפות על הקול של אנשים. כן? שלא ישמעו את הקול של אנשים. לכן היא לקחה את הטוף. מי שזה משכנע אותו, בסדר, אני, לי שום דבר, אני בעד כל הדתות, כל הדעות, ואני... אלא, אמרו רבותינו, כל באישה ערבה, שנאמר, כי קולך ערב. אבל, מתי כל באישה ערבה? מה זה בכלל ערבה? זה מה שיכול להביא את האדם לידי הרהור ולידי שפלות. אבל יש מצב שבו האדם מרומם כל כך, שאז האדם חוזר למשהו מעין מדרגת אדם הראשון. אצל אדם הראשון אין בושה, נכון? לא מפני שפלותו חס וחלילה, אלא דווקא בגלל מעלתו, מפני עליונותו. אז במצב של נבואה אין איסור של כל באישה ערבה. לכן אמרו כאן, ותיקח מרים הנביאה ותען להם מרים. כיוון שהייתה נביאה, אז שירתה לא מביאה להרהור, עבירה. ולכן במצב כזה של גילוי שכינה, אז אין בעיה של כל באישה ערבה. וזה מסביר למשל עוד פסוק תמוע בתנך. ותשער דבורה. וברק בן אבי נועם ביום ההוא למור. נכון? איך היא שרה? אז מישהו אמר לי, ברק בן אבי נועם היה בעלה. בסדר. אז יש, אמרתי, אני מוכן שאנשים ישתכנעו מכל הרעיונות שבעולם. אבל פשוט יותר. שירת דבורה נאמרה בתוך מצב של התרוממות לרוח הקודש. מה שברוח הקודש, אין סכנה. זה מה שנאמר כאן. אין, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרן. החידה אומר על זה חידוש יפה, על דרך הדרוש. כתוב, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. נכון? כך אומר הנביא ישעיהו. הוא אומר את זה? הוא. לצהול. לצהלה זה סוג של שמחה, של הבעת שמחה. כן. צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. אז... לפני כן כתוב, על הר גבוה, עלי לך, מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. אז החידה שואל שלכאורה פסוק כתוב בלשון נקבה, אז הוא פונה אל אישה, שהיא תצא אל ההר הגבוה, ותתחיל לשיר, צהלי ורוני יושבת ציון. מה זאת אומרת עם כל באישה? הוא אומר, כי גדול בקרבך קדוש ישראל, כשיש גילוי שכינה, אין סכנה כזאת. מובן? וזה מסביר... איך קרה שערב מלחמת ששת הימים הופיע שיר מופלא מפי אישה שאחר כך כל בית ישראל שרו אותו בעקבות הניצחון. נכון? זוכרים את זה? ירושלים של זהב, נכון? כן? כן, כן, זה נאמר ביום העצמאות לפני המלחמה. זה היה קטע הקישור בין השירים של פסטיבל ישראל ביום העצמאות. ואז כולם הרגישו שיש משהו שקורה. באותו זמן ששרו את השיר הזה בבנייני האומה, באותו זמן בישיבת מרכז הרב, ראש הישיבה דאז דיבר ברוח הקודש, ואמר, איפה שכם שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו, ואיפה כל רגב ורגב של ארץ השם. שאלו אחר כך את הרב צבי יהודה, אחרי המלחמה, מדוע, מה הוא ראה לנכון לדבר, אז ביום העצמאות, על שכם, חברון וכו'. ואז הוא אמר, אינני יודע, נדברתי לבד. אז יש תופעות כאלה. ובאותו זמן, נצר, נשיא מצרים, אמר לאום להסתלק מסיני, כדי שהוא יוכל להכניס את הצבא שלו לתוך חצי האי סיני. שהיה מפורז עד אז. אז כלומר, יש כל מיני תופעות שקורות בבת אחת, כשיש גילוי שכינה, מכל מיני צדדים זה מופיע. ויסה משה. אני קורא כאן לפסוק כ"ב.
אבל למה להם ולא להם? אם התורה נכפיד על
הדקדוק. מה זה? ותן?
מרים אמרה להם, לגברים, שאנשים נגדו וצוחים, והיא
יפה מאוד. אם כן כתוב, ותען להם מרים, לכאורה, אז להם זה לשון זכר. אז כאילו שמרים אומרת את זה לגברים, נכון? אז יש פה שתי אפשרויות. או שוותן להם זה באמת לגברים, כי אז באמת אין סכנה של כל באישה ערווה בגילוי שכינה, אז ותן להם באמת לגברים. או אפשרות שנייה, שהנשים אז נהיו כגברים, שאין איסור בשמיעת קולם. בסדר? ואגב, מעניין שמה שרשי אומר על זה, על הפסוק ותן להם מרים, אומר רשי דבר משונה. משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונים אחריו. ומרים אמרה שירה לנשים. מה רשי חידש פה? מה משה? ידענו שמשה אמר שירה לגברים. כלומר, מה רשי רצה לחדש? בגלל המילה להם. כן? אז רשי רוצה לדחות את הפירוש הראשון שנתתי. ברור, אבל אם צריך לדחות אותו, סימן שזה הפירוש הספונטני שעולה מהכתוב. ורשי כותב לדורות איך להבין את זה. בסדר? לא נורא, נתקדם, יאללה. ויסה משה, אתה לא תקפיד, אי אפשר כל דבר להתקד. ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. מה זה ויסה? הוא הכריח אותם. כן? ויסה, כמו שמשך אותם מן הים. סימן שהם רצו להישאר. כן? ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו על מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. כן. זה רשי אומר את זה, כן. כן, איך משה מכריח? כן. כן, כן, נכון. נכון. כן, אז מה זה באמת להסיע בעל כוחם? אני מבין שזה הפעולה של משה היא פעולה של צמצום. כלומר, מה שהם ראו בים היה פתיחות אדירה. כן, אז רשי אומר שם, ראו תכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות. כלומר, רואים שפע שאי אפשר להתגבר עליו. אם יש שפע של כסף וזהב ואבנים טובות, זה סימן שיש גם שפע רוחני גדול. ואז צריך לצמצם את השפע הזה כדי שיוכלו לקבל את התורה אחר כך. כן, הרי התורה אומרת, זה מותר. וזה אסור. עושים כך ולא עושים כך. אז לכן, שמת לב שאני באמצע המשפט? כן, אז עושים כך ולא עושים כך. לכן, משה יש לו פעולה רוחנית של צמצום הרוח. ומכוח זה באו אחריו. זה הכוונה בעל כוחם. ולכן אנחנו רואים מיד אחרי זה שהם יבשים לגמרי. כן, בבקשה. כן. דבר. משה יש לו הקרנה. זאת אומרת, משה עשה פעולה של צמצום ההקרנה בתוכו, וזה גרם לישראל להתנתק מההקרנה הגדולה שהייתה בים. כן, משה הוא דמות מקרינה. לפי מצב רוחו של משה, כך מצב רוחו של העם. מה זה משנה? זה לא משנה אם הם ידעו, אמרתי לך, זה לא משנה אם הם ידעו או לא ידעו. משה הוא אדם שפועל בנוכחות שלו, באופן ההקרנה שלו, הוא פועל על המצב הרוחני של העם. כאשר משה מחליט בתוכו לחיות בקטנות ולא בגדלות, זה גורם להם להתנתק מאותה גדלות. מובן? כן, בבקשה, מה רצית לומר? לא. הקטנות שלהם גורמת בא מזה שמשה עושה קטנות בתוך עצמו. ברור? זה לא קשור, דווקא אם הם נשארים שם, הם נשארים בגדלות. וצריך לקחת אותם מן הגדלות הזאת, כדי להיכנס לצינור, להפיקי העולם הזה. אתה איתי? כן, עמית, בבקשה. מה הקשר בין שפע חומרי לשפע רוחני? פשוט מאוד. היהודים הם מונותאיסטים? כן או לא? כן, נכון? אז הם מניחים שהאלוהות מתגלה בכל. אם יש שפע חומרי, אז יש שפע רוחני. אם יש צמצום חומרי, יש צמצום רוחני. היום זה לא ככה מסיבה פשוטה. מאז שחרב בית המקדש הראשון, נתקלקלו צינורות השפע בעולם, ואז אנחנו בעולם הפוך, שבו יכול להיות דווקא שפע רוחני גדול בצמצום חומרי, שזה דבר לא נורמלי. נכון? למשל, אתה רואה שבספר בראשית, התורה אומרת על האימהות שהן היו יפות. נכון? מספרים לנו שהן יפות. למה מספרים לנו שהן יפות? ויש שהן היו צדקניות, נכון? אנחנו רוצים לדעת, היא צדקת? איך אתה יודע שהיא צדקת? תראה איך שהיא יפה. כן, זה דבר שבעולמנו לא קיים. אבל יש איזו ישירות בין הפנים לבין החוץ. לא? איך אומר הרב קוק באורות? יש פה אורות? או שעדיין... יש.
יש פה ספר אורות.
מה? נכון, האבות היו עשירים. כן, יש... רגע, אני רוצה לקרוא לכם פה באורות משפט קצר שבקצרים. איך כתוב כאן? בעמוד קמ"ה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו, חיים ממעיינה הכללי. הוא מדבר על המצב הנורמלי. האמת היא שגם, אני אסביר, גם כשבית המקדש חרב, זה שיש יותר רוחניות במקום שיש חורבן החומר, זה רוחניות חולה. מה שנקרא חולת אהבה אני. כן? יש אהבה חולנית. נכון. נכון. נו, אז מה? כי זה לא חומרי... היהודים באמריקה זה לא חומריות של האומה, זה חומריות של אמריקה. זה לא שלהם, זה של הגויים. כל הכסף שאני עושה בחוץ לארץ זה כסף שמפרנס את הגוי. את האומה. מה? הרצליה פיתוח, ככל שהרצליה פיתוח תתפתח יותר, תהיה יותר חומריות באומה, יותר חומריות, נשמה יותר גדולה. מובן? זה כתוב גם לגבי החשמונאים, שהגיעו לבית המקדש, לא מצאו מנורה. כך כתוב מסכת מנחות, שלא מצאו מנורה. אז לקחו שיפודים של ברזל, עשו מזה מנורה. אחר כך כתוב, העשירו, עשאוה מנחושת. העשירו, עשאוה מכסף. העשירו, עשאוה מזהב. עכשיו, הגמרא אומרת, איך הם יקחו שיפודים של ברזל? שמה, אין גביעיה, כפתוריה ופרחיה. אומרת הגמרא, רק כשיש זהב, עושים גביעים וכפתורים. כלומר, הגביעים והכפתורים והפרחים מורים על משהו, על זה שפע עליון יותר, שיכול לחול רק מזה זהב. ולכן, למשל, הגויים בתקופה הרומית, היה קשה להם להבין איך היהודים רואים קדושה בדבר חומרי. ולכן הם חשבו שהיהודים הם עובדים לדיוניסוס. אל התענוגות והיין. כן, במיוחד שבמקדש הייתה גפן מזהב. בקחוס זה אצל הרומים, ואצל היוונים קראו לו דיוניסוס. בסדר? ובמקדש הייתה גפן מזהב. עם עלי מזהב. כל אחד היה תורם עלי מדי פעם למקדש, ואז הייתה גפן גדולה מאוד של זהב. והגפן זה שייך לדיוניסוס. אז חשבו הגויים אז שהיהודים הם כאלה עושים תענוגות, שבתות וחגים וכו'. מן הסתם הם עובדים לדיוניסוס. רק קשה להם לתפוס את המושג של האחדות. כן. נכון. בימינו הצינורות הולכים ונפתחים. זה לא הרמב״ם. לא. זה החובות הלבבות כותב את זה. יכול שהוא מביא. כן, יכול להיות. אז הוא מביא מהחובות הלבבות. המקור זה בחובות הלבבות. כן, הוא אז מה?
לא, אז זה לכאורה אומר שלא יכול להיות גם זה וגם זה. או זה או זה.
נכון. אז זה סותר מה שאני אמרתי, נכון? כן או לא? כן. אז הרב קוק מדבר על זה בספר אורות התורה, היום יש כנראה שפע מיוחד, כל הספרים שצריכים, יש. אולי יש איזה לג בעומר.
כל האורות, בגלל האור של המדורות.
כן, זהו, נשאר אור מהמדורות. לא, אני לא מוצא את זה כעת, אבל הרב קוק אומר שזה נאמר בחוץ לארץ, הדבר הזה. תורת הגלות אומרת שככל שיוסיף לגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן ולהפך. בסדר? לא מוצא כעת את המקור, אבל ככה מסביר הרב קוק. מה שהגיוני מאוד. כי אנחנו רואים שכשהתורה מדברת על מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, אם אנחנו נשמור מצוותיו, אז נתנה הארץ פריה ועץ השדה, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. יהיה הרבה הרבה אוכל. נכון? מה שכתוב, לא? אנחנו גם אומרים בברכה מעל שלוש, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. נכון? עולים לארץ ישראל בשביל לאכול סלט פירות. כן? תותים, בננות, עם לימון וסוכר. על זה אין ברכה מעין שלוש. אז מה אתה אומר? צריך להוסיף ענבים עם צימוקים, משהו כזה, כן? אגוזים, יהיה ככה. אפשר להוסיף על זה גם קצפת? טוב. וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מערתה, ולא יאכלו לשתות מים ממערה. כי מערים הם. על כן קרא שמה מרה. ואילונו העם על משה למור מנשתה. ויצעק אל השם, ויוריו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך. אי אפשר לפתוח קצת את החלון פה? אני רואה שאין מזגן היום, לא? מה? יש רעש, טוב, אז נמשיך להתבשל, לא נורא. ויאמר שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כי אנחנו רואים נפילה. קצת אוויר, משהו. תודה. יעבדוך עמים. ובכן, אנחנו רואים כאן נפילה מההתרוממות של שירת הים לבעיות מיידיות של שתייה והפחדות וחוק ומשפט, כל מיני דברים כאלה. זה מזכיר לנו משהו הדבר הזה, נכון? איפה מצאנו נפילה אצל האדם? בגן עדן. כלומר, אפשר לומר, כשהם שרו את השירה, הם היו בבחינת עולם העליון, ויבוא מרתה, זה קצת דומה לסיפור של חטא אדם הראשון. כן, המרירות שיש. מה התיקון של חטא אדם הראשון? עץ החיים, נכון? כי הוא אכל מעץ הדעת. התיקון זה עץ החיים. איך כתוב כאן? ויצעק אל השם, ויוריו השם עץ. וישלך אל המים, וימתקו המים. כלומר, יש פה הכנה לקבלת עץ החיים, היא תורה ואין מים אל התורה. כן, יש פה כל מיני הכנות פיזיות לתוכן רוחני שיבוא יותר מאוחר. כן.
בפסוק ג' על כן קרא שמה מרה.
כן.
לא מיותר.
על כן קרא שמה מרה. למה זה מיותר?
מה הסיפור? נקודה. מה צריך לספר שעל כן קרא שמה מרה? מה זה רוצה לי להגיד טוב לתוך דברים?
שאלה קטנה. מה פירוש על כן קרא שמה מרה? מי קרא לה מרה? מה פתאום? אז אני צריך לקרוא את כתוב, ויקרא את שמה מרה. אם כשהוא ראה שהמים הם מרים, אז הוא קרא לזה מרה, אני צריך להיות כתוב, כי מרים הם, ויקרא את שמה מרה. על כן, הכוונה, זה מצדיק רטרואקטיבית את מי שקרא לזה מרה לפני כן. נכון? כתוב ככה, בספר במדבר. בספר במדבר, בפרשת שלח. מה? רגע. למשל, כשיעקב לוקח את הברכה מעשיו, נכון? מה אומר עשיו? אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. אז מה, כשנתנו לו את השם יעקב ליעקב, זה בגלל שהוא עקב את עשיו פעמיים? אלא קראו לו יעקב מסיבה אחרת, כי הוא אחז בעקב עשיו, נכון? אז מה אומר, מה אומר עשיו? עכשיו אני מבין למה קראו לו יעקב. נכון? עכשיו תסתכל בספר במדבר, בפסוק, בפרק י' ג', פסוק כ' ג'. ויבוא עד נחל אשכול. למה לנחל קראו נחל אשכול? מה פתאום אשכול הנביא? שמעת על החברים של אברהם? איך קראו להם? ענר? אשכול וממרה. אז אשכול היה השם של החבר של אברהם. כנראה זה מלך כנעני. אז הם הגיעו לנחל של אשכול הכנעני. ויחרטו משם זה מורה ואשכול ענבים אחד. ויסעו בשניים, במות בשניים ומן הרימונים ומתאנים. למקום ההוא קרא נחל אשכול. על אודות האשכול אשר קרטו משם בני ישראל. זאת אומרת, רטרואקטיבית, אנחנו נותנים משמעות חדשה לשם העתיק, בגלל האשכול שקרתו משם בני ישראל. גם בספר בראשית למדנו, שאברהם רדף את המלאכים, עד איפה? וירדוף עד? עד דן. נכון? וירדוף עד דן. מה זה דן? אבל שבט דן עוד לא כבש את האזור הזה בכלל, עוד לא נולד שבט דן. גם בימי משה שכותב את התורה, המקום הזה עוד לא נקרא דן. מתי הוא נקרא דן? אחרי שהם כבשו בימי השופטים. כתוב שם שהם הלכו ללשם או ללאיש, ויקראו ללאיש או ללשם, תלוי לפי מיהושע או שופטים, ויקראו ללשם דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. אז איך זה יכול להיות שבימי משה הוא קורא למקום הזה דן? אלא הכוונה, למקום הזה תמיד קראו דן לפני כן, כי יש עבודה זרה שקוראים לדן. וכמה קראו למקום הזה לשם. וכאשר באו בני דן וכבשו את המקום, אמרו, יפה, קראו למקום הזה דן בשם עבודה זרה, אנחנו נקרא למקום הזה דן בשם דן אבינו. מובן? אז זה אותו דבר גם פה. על כן קרה שם המראה. זה מה זה מראה? את ההשגחה. בסדר? על כן קרה כבר הקורא מקודם מראה. אז איפה היית? פסוק כ"ה. אפשר לשאול שאלה.
אם
זה משהו אחר. הרי לאברהם אבינו קראו אברהם. נכון. אז אדרבה, זה מראה שהשם הקודם לא היה טוב. זה הפוך. נכון? אם מלכתחילה קראו לו אברהם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מכאן ואילך נקרא לך אברהם, כי אברהמון גויים, אז זה בסדר, זה מובן. אבל דווקא לא, שמה זה הפוך. בסדר? כן. למה צריך להוסיף את המשפט על כן קרא שמה מרה? להראות את השגחת השם בהיסטוריה, שלא בכדי היה מי שקרא למקום הזה מרה לפני כן, בגלל התלונה של בני ישראל בבוא הזמן. בסדר?
גם לא בטוח תמיד.
אה?
זה לא תמיד בטוח שזה בגלל זה, יכול להיות שזה גם לפעמים בגלל סיבה אחרת, אבל זה גם מתאים לסבור גם
שזה. מה שאני אתן לכם דוגמה, העיר בבל. למה קראו לה בבל? כי שם בלל. אז תקרא למקום, בלל, לא בבל. השם בבל, בבלית, פירושו שער השמיים. בבעיל. כן? באב, כמו בערבית, באב, נכון? באב זה שער. איל או אילו, בשפה האקדית שדיברו בבבל, זה אלוהים. אז באב אל, השער של השמיים. בסדר? מה אומר הכתוב? על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל. כן? כלומר, זה כאילו ביקורת של הכתוב על הנוהג הבבלי. הם מתכוונים באב אל, כלומר, והתורה אומרת בלל. מובן? מה, זה לא רק אותך נשמע, זה גם אותו נשמע. טוב. פסוק כ"ה. ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה זה חוק ומשפט? חוק ומשפט זה מה שמגביל. נכון? מסכים איתי, עמית? כן? חוק ומשפט זה מגביל. כלומר, כל העבודה שנעשית מים סוף ואילך, זה עבודה של צמצום. וגם כיוון שיש נפילה, העם אומר מה נשתה, העם נופל ממדרגתו. מי שנופל ממדרגתו זקוק לחוק ומשפט. לפני כן, איך התנהג העם? חוק ומשפט זה מה שמדריך אותי. זה לגיטימי, אבל זה נפילה. זה לגיטימי להגיד מה נשתה, אבל זאת נפילה. אמונה. הרי כשהם עברו את ים סוף, כשנחשון בן עמינדב קופץ לתוך הים, הוא לא שואל כל מיני קושיות כאלה. עד רבה, מתוך אמונה הוא ממשיך. אז היה אפשר שהעם יהיה במדרגה של משה. הרי משה לא שאל מה נשתה. העם שאל. זאת אומרת שיש נפילה כלשהי של העם. נפילה דקה מן הדקה. הרי זה לגיטימי להגיד מה נשתה, כמו שאתה אומר. אבל התנאים גרמו להם נפילה נפשית מסוימת, שגורמת את הצורך בחוק ומשפט. לפני כן, איך התנהג העם? בספונטניות. אז ישיר משה. לפי מה שלמדנו, השירה זאת התעוררות ללא הוראה מלמעלה. ומכאן ואילך יש צורך בחוק ומשפט. מובן? עד כדי כך שיש גם צורך בפיתויים. בפיתויים כגון, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה ואזנת מצוותיו ושמעת כל חוקיו, אז תהיה בריא. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. זה נפילה, חבל על הזמן. זה נשמע כמו כל ההפחדות שבקלטות הדתיות. כלומר, אתה רוצה להיות בריא, אתה לא רוצה מחלות, אה? תשמור מצוות. חסר לך שלא. כן, יש פה, מה? רגע, אני באמצע פסוק אחר. רגע. אז הוא אומר, חסר לך שלא תשמור מצוות. כי אם אתה לא תשמור מצוות, אתה תהיה חולה. זאת המדרגה האובייקטיבית של העם מיציאת מצרים. כלומר, כנראה לפי זה, מה שקרה בזמן קריאת ים סוף, זה היה לא מצד מדרגתם, אלא מצד הארת נשמתם. לכן אומר, אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, אבל זה יכול להיות, ששפחה תראה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הרי באותם הימים, הרי כדי להגיע לנבואה, צריך הרבה מאוד הכנות, והעם הזה היה עם שפל. מסביר הרב קוק שזה היה לידת האומה. כשהאומה נולדת, אז יש הופעה של המדרגה היותר עליונה של החיים שלנו, בכל פרט ופרט, לא משנה מהי מדרגתו. אבל ברגע שזה יסתיים, חוזרים למצב השפל והנמוך, שבו צריך להפחיד את האנשים, שאם הם לא יקיימו מצוות, הם יהיו חולים. עמית, כן, מה שואל אותך?
תיקו.
באים תיקו, כן. אפשר לומר, כן. כן, כן. המים, הרי אין מים אלא תורה. אז זה תורה מרה. צריך להמתיק אותה. כן. נכון. יש הנגלה של התורה שהוא מר, ויש הסוד של התורה שהוא מתוק. כן. כן. במצרים היה חוק ומשפט של פרעה. נכון, נכון. לא, ניסהו הכוונה, העילה אותם, רומם אותם. נכון. כן, בבקשה. לא, פשוט זה משה שמשליך.
משה
שעשית
הפעולה?
כן.
האם זה תהליך שחוזר בכל גאולה?
ועוד איך, למה התורה כתבה את זה? כן, תמיד זה ככה. אנחנו רואים את זה גם היום, לא? כן, אבל יש כנראה, יש צורך בדבר הזה. פסוק כ"ז. כן.
רש"י בביטוי ושם ניצור מסביר כמו שאתה מסביר או שאתה מבין את זה נכון?
לא, רש"י לא מסביר כמו שדבר. פסוק כ"ז. ויבואו אלימה. ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים. ויחנו שם על המים. למה יש 12 עינות מים? מה אומר רש"י, אם כבר נלך לפי רש"י? כנגד י' ב' או 12 שבטים, נזדמנו להם. ושבעים תמרים כנגד 70 זקנים. מה, היה להם כבר 70 זקנים? עוד לא היה. נכון? משה עוד לא עשה את הפעולה של בחירת 70 הזקנים. אז אני שואל, מה זה, למה יש 70 זקנים בכלל בישראל? בסנהדרין. מה? אבל למה בסנהדרין יש 70 זקנים? כנגד 70 אומות העולם. נכון? כנגד 70 אומות העולם. איך אני יודע שזה כנגד 70 אומות העולם?
יעקב ירד למצרים
ב-70 נפש. כנגד 70 אומות העולם. ואיך אתה יודע שזה שיעקב יורד למצרים ב-70 נפש זה כנגד 70 אומות העולם? כתוב בזוהר. אבל מאיפה הזוהר יודע את זה? מה? זה כתוב בפרשת האזינו שחור על גבי צהוב. כתוב, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, מה המשך? למספר בני ישראל. כלומר שמספר העמים הוא כנגד מספר בני ישראל. מהו מספר העמים? 70. לכן כל מקום שתמצא באומה 70 זה כנגד 70 מאות העולם. בסדר? ו-12 עינות מים, נוסיף לזה ש-70 תמרים זה ההשפעה של ישראל על האנושות. ומה זה 12 עינות מים? 12 שבטים זה ההשפעה של עם ישראל על עצמו. עכשיו יש לי שאלה קטנה. אדם הראשון היה יהודי או גוי? אז הוא יהודי או גוי? אז הוא גם וגם, יפה. הוא שורש ישראל והוא שורש האנושות. נכון? אז אדם הראשון הוא 12 עינות מים ו-70 תמרים. בסדר? כלומר, מכאן ואילך ההיסטוריה של המסעות חוזרת להיסטוריה הכללית. יש השתקפות של המדרגה הראשונה של האדם במה שקורה בבית ישראל. זאת אומרת, זה חשוב מאוד שכל מה שקרה באנושות ונכשל יצליח מחדש דרך האומה הישראלית כדי להצליח את העולם כולו. לכן הם מגיעים לאלים אחרי תיקון החטא, כיכול, כן, כנגד תיקון חטא אדם הראשון אחרי גירושו מגן עדן, ואז הוא מייסד את האנושות. איך הוא מייסד את האנושות? 12 עינות מים, זה שורש ישראל, ו-70 תמרים, זה שורש האומות. כן. נכון, זה בדיוק זה. כן? לכן כתוב, אתם קרויים אדם. אתם תצליחו את המפעל שלא יצליח באדם הראשון. כן.
אפשר לומר שהאדם הראשון הוא נעלה למעשה, כי הוא מכיר גם את הגויים וגם את היהודים?
כן, ודאי.
אז, אבל פה עם ישראל הוא נבדל, זאת אומרת, יש לעם ישראל את התפקיד, הוא נבדל מהאומות.
בינתיים.
אז תתקן את האדם הראשון, אם הוא לא מאחד את
ה... למה עם ישראל נבדל מן האומות? ונברכו ברכה כל משפחות האדם. אתה לא יכול לברך אם אתה לא מתעלה.
והתפקיד של אדם הראשון הוא פושטה ל...
אדם הראשון זה מחוץ להיסטוריה. מי שבגן עדן זה לא בהיסטוריה. מה אתה אומר?
למה יש דווקא
12 שבטים? למה יש דווקא? כי זה 3x4. יוסף חלם על 11 כוכבים בגלל שהיו 12 שבטים. הוא שואל, למה יש 12 שבטים? בסדר? צריך תמיד לשאול, הלמה של הלמה. לא להגיד, יש 12 כי יש 12. 12 כי זה 3x4. ארבע זה המספר של הקדושה. כי זה ארבע צדדים. כלומר, זה מה שיש בו ריבוע. זה כמו הסיפור שיש קו ישר, זה ארבע. לעומת קו עגול. וכדי שיהיו ארבע כיוונים, צריך שיהיו שלוש נקודות בכל צד, אני אתן שלוש כפול ארבע, זה 12. כן? כן. אדם הראשון זה לא אדם אחד. זה כל האנושות כולה. באדם אחד. הוא אפילו יותר מזה, הוא לא רק כל האנושות, הוא כל הקוסמוס כולו. היה מביט מסוף העולם ועד סופו. היה גבוה משמיים ועד הארץ. אז מי הוא? הוא כל העולם כולו.
אז איפה הכישרון שלו?
הכישרון שלו, זה למדנו בספר בראשית. כן. וישעו מאלים, ויבואו כל עדד בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. בחמישה עשר יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים. טוב, הציון של המקום כאן הוא ציון מדויק. אומרים לך, מדבר סין זה בדיוק בין אלים לבין סיני. לא יודע, בדיוק, אבל זה בין אלים ובין סיני. מה זה חשוב? אלים זה המקום שבו מתחילים בעצם את ההיסטוריה. כן, זה ההתאוששות אחרי קריאת ים סוף, אז האומה מתחילה להתקיים. אלים משון איל, איל חזק. מה זה סיני? זה המקום שבו אנחנו יודעים על סמך הפסוקים שעוד לא קראנו, שמתידים לקבל את התורה. אז יש כנראה איזשהו אירוע, איזושהי התרחשות, בין לידת האומה, לבין קבלת התורה. וזה כל הפרשה שאנחנו נקרא עכשיו, פרשת המן. היא כנראה עקרונית וחשובה. כלומר, אי אפשר להגיע לסיני בלי לעבור דרך מדבר סין קודם. ואיזה יום הם מגיעים למדבר סין? כאן נותנים לך גם תאריך. בחמישה עשר יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. לא. פסח שני זה ביוד דלת. אבל זה בעצם כנגד... כנגד יום טוב של פסח, שהוא בחמישה עשר, כן, בבקשה.
יש הרבה למילה סין לסיני?
לא, סין וסיני זה שני מקומות שונים.
לא, יש קשר הרבה למילים?
ייתכן, אינני יודע. בסדר?
יום אחד בשבת,
זאת אומרת,
המן הראשון
ירד בשבת? מה? לפי אגב, בעל התורים יש קשר, כן, מה אתה?
יום אחד בשבת.
יום אחד בשבת, זאת אומרת, זה היה יום ראשון. אחד בשבת זה יום ראשון. נכון. מה? אז הם הגיעו לשם בחמישה עשר יום לחודש השני. וחזל אומרים שהנה רשי מביא שנתפרש היום של חנה יזו לפי שבו ביום קלטה הררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן. למדנו שאכלו משיירי הבצק או משיירי המצה, 61 סעודות, וירד להם מן ב-15 באייר. ויום ראשון בשבת היה, כדי איתה במסכת שבת. כלומר, הם מגיעים למדבר סין, אחרי שהם גמרו את האוכל. זאת אומרת שעד עכשיו הם תלויים במצרים. מכאן ואילך הם תלויים בעצמם. זאת אומרת, שאף על פי שהם קיבלו חירות ב-15 יום לחודש הראשון, כשפרעו שחרר אותם, אבל הם עדיין לא משוחררים לגברים מפרעו, כי הם אוכלים מהחיטה המצרית. אם אני אוכל מהחיטה של מישהו, אני תלוי בו באיזושהי צורה. מכאן ואילך הם עצמאים. כלומר, כביכול צריך לעשות מחדש את חג השחרור בחודש השני. מה ההבדל בין חודש ראשון לבין חודש שני אגב? פשוט, שני זה הפוך מראשון, נכון? כן או לא? מה מיוחד בראשון? שהוא הראשון. כלומר, אין לו ממי ללמוד. השני, הוא תמיד מתייחס לראשון. כלומר, אנחנו דנים את השני ביחס ליכולתו, או אי יכולתו, לשחזר את הראשון, או להתנגד לראשון. כן? כלומר, השני זה בדיוק הפוך מהראשון.
זה לא
לא אמרתי. אני לא אמרתי שזה צודק. אבל ברגע שיש שניים, אני משווה. מטבע הדברים. ברגע שיש לך שניים, אתה משווה את השני לראשון. בודק, תואם או לא תואם, זה חזרה או לא חזרה. וגם אם השני דומה לראשון, עצם זה שהוא מחכה מישהו, בזה הוא הופכי לראשון. כן, כלומר, זה קצת מוזר. בזה שאני נאמן לך, אני הפוך ממך. כי אתה היית ראשון, לא היית נאמן לאף אחד. אני עכשיו, שני, אני נאמן לך, אז אני הפוך ממך. הבן? כלומר, לפי זה יוצא שיש גאולה מיוחדת של החודש הראשון, ויש גאולה של החודש השני. מה היה מיוחד בגאולה של החודש הראשון? מי עשה את הגאולה בחודש הראשון? הקדוש ברוך הוא, גם פרעו קצת עזר. בני ישראל כמעט ולא עשו שום דבר, נכון? ישבו בתוך הבית, חיכו, אכלו ככה על האש, וחיכו שהקדוש ברוך הוא יקה את הבכורות. מה החיסרון של גאולה כזאת? הפסיביות. כן? אינני שותף. נכון? אגב, היום ברדיו כתב אחד אמר פסימי. צריך לפטר אותו מהרדיו. מה זה? לא אומרים פסימי, אומרים פסימי. נכון? הוא דיבר על פסימיות. זה פסימיות. כן, כתב ברדיו...
פרופסור באוניברסיטה.
כן. וגם תלמיד חכם אחד שמעתי אמר שהוא נמצא בפלנטה אחרת. אז כשאדם לא יודע את המשמעות של המילים שהוא משתמש בהם, שלא ישתמש, בבקשה. טוב, בואו נחזור לנושא. כן, אז החיסרון, בגלל הפסיביות נזכר. אם כן, החיסרון של הגאולה הראשונה, זה הפסיביות שלה. זאת אומרת, ריבונו של עולם עושה את הכל ואני לא עושה כלום. זה בעצם מבזה. מה זה מזמין? זה מזמין גאולה שבאה מצידי. מצידי. זה הגאולה של חודש יער. לכן, כל פעם שעם ישראל מנסה להיגאל, הוא עושה את זה בחודש יער. כן? רבי עקיבא ניסה לעשות את זה בתקופה הזאת. טוב, נכשל, אבל ניסה. בימינו, כשהצלחנו, אז עשינו את זה בחודש השני. נכון? יותר מזה, איזה חג מן התורה יש בחודש השני?
פסח שני.
פסח שני. מי ציווה לעשות פסח שני? העם דרש את זה. כלומר, זה מעניין מאוד. זה מועד בתורה שבא בגלל שהעם דורש אותו. כן, זה המהות של החודש. התעוררות של גאולה מכוח האומה. לכן מגיעים ב-15 יום לחודש השני למדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, כלומר, בין לידת האומה לבין כפיית הר כגיגית על האומה. זה בדיוק הזמן, זאת ההזדמנות של האומה להראות את כוחה. זה מתחיל כאן. בסדר? אז זה מאוד, מאוד עקרוני מה שקורה כאן. מה העם עושה כשהוא מביע את עצמו? מתלונן. וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. כן? זה הטבע הקבוע של היהודי. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. זהו, זה מה שעשיתם לנו. אתם הולכים להרוג אותנו. חבל שהוצאתם אותנו ממצרים. בוז. ויאמר השם אל משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי, אם לא, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. טוב, הקדוש ברוך הוא כאן מגיב בהרבה מאוד דברים. בואו נפרט. קודם כל הוא אומר, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. דבר שני, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. מה זה דבר יום ביומו? שכל יום הם ייקחו בדיוק מה שצריך, נכון? מה שצריך לאותו יום. שלא ייקחו ליומיים, נכון? ולקטו דבר יום ביומו. הדבר השלישי, תמוע לחלוטין, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אינני מבין בכלל על איזה תורה מדובר, וגם אינני יודע מה זה ללכת בתורה. ומה הקשר בין זה שמלקטים דבר יום ביומו, לבין ללכת בתורה הזאת? מה זה ילך בתורתי? ביטוי תמוע, לא רגיל, נכון? לא רואים, ישמור תורתי, יקיים תורתי, ישמור מצוותיי. מה זה ללכת בתורה? זה ביטוי שאני לא מבין את המשמעות שלו. כמו הלכה, כן, אבל אז מה? זה פותר את הבעיה. אתה רק מביא מילה תמועה נוספת. מה אתה אומר?
ללכת לתורה.
כן. נכון. הם אומרים, קריאת ים סוף זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה הכרחת אותנו לצאת מים סוף, נכון? הכרחת אותנו לבוא אל המדבר, עכשיו זה אחריות שלך. כן? הקדוש ברוך הוא מצידו היה משאיר אותנו על חוף הים. מה פתאום הוצאת אותנו לשם? כלומר, אינם מכירים שזה השם שמוציא. תסתכל למשל פסוק ו', ואומר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים.
פסוק ד', ויהיה השם אל משה,
ואת
השם שומע את הטענות, אתה אומר, לכאורה, הוא לא מצפה עכשיו, מה הייתי מצפה עכשיו? בשלב הבא לכאורה, שמשה ואהרון אומר לריבונו שלנו, תקשיב מה השם אומר, תעשה משהו.
נכון.
אבל לכאורה, שום דבר מדבר הזה לא נעשה. לא אומר להם בני ישראל, ואז באים השם אל משה, לכאורה, אהרון זה משה ואהרון כולה בכלל.
נכון. למה עד שמשה יפנה אל השם? השם שומע, מה? אז מיד אומר... נכון, לא צריך לפנות. אז הפלא, כשצריך לפנות, זה השאלה. כשפונים, זאת השאלה, למה צריך לפנות? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה עד שלא פנינו? כשאנחנו לא פונים, והשם מיד פועל, זאת לא שאלה. עכשיו, הדבר הרביעי, שהוא אומר לו, הוא אומר לו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה. הוא אומר, ביום שישי תיקחו פי שניים. אם כן, יש פה ארבעה דברים תמוהים. מה זה הלחם מן השמיים? למה צריך שהם ילקטטו דבר יום ביומו? הדבר השלישי הוא הכי קשה לי. מה זה אנסנו הילך בתורתי אם לא? והדבר הרביעי זה מדוע ביום שישי צריך לקחת פי שניים. טוב, כל הדברים האלה צריכים לימוד רחב ומעמיק שנעסוק בו בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.